דברי הרב על הגדה של פסח, יש חלק שהרב הכין, כתב בצורה מסודרת, זה על הסימנים של הגדה של פסח. דברים האחרים על הגדה זה ליקוטים מתוך דברי הרב, וגם הם כמובן, יש הכל מה ללמוד, אבל בפעמים המעטות שאנחנו נעסוק, אז אנחנו נלמד את הדברים שהרב כתב על הסימנים. יש כאן איזה סדר מיוחד במינו, התבוננות של הרב לפי דרכו. איך להתבונן על כל עניין הסדר, אל הסדר. אנחנו נתחיל בקדש. אומנם הפרק הראשון על קדש וגם על חרחץ, אז יש קצת חסרונות בכתב היד, כנראה לא היה נמחק או משהו נחסר, והוא לא בשלימות, אבל אפשר להבין את הכיוון הכללי. כל מילה של סימן, כל סימן, הרב מתבונן בביטוי שלו ובתוכן העמוק שהוא נושא. אם כן, הסימן הראשון, קדש. כמובן, האמירה היא הדבר הראשון שעושים בליל הסדר, זה הקידוש. והרב כאן מבאר את העניין. הוא קצת נראה מבפנים ונתבונן בדברים. כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו, והנחלה היא נחלת אמת. המאורעות שלהם התנחלו הדורות בציוריהם הקדושים, הם דברים של אמת מעשית, שעל פי התפיסה היותר פרטית היא לעולם אינה משתנית מאמיתתה. על כן יש בכוחה ליתן כוח חיים פרטיים כל אחד ואחד מישראל, עד שכל ציור פרטי שבכל נפש יחידה, היא מוסיפה בה בו אור וחיי עולם לה ולדורותיה, עד שיש ביד כל אחד מישראל ייתן כוח קדושה מצידו אל היום, לקדש את היום. אם כן, אומר הרב, לעם ישראל ירושה, חלק השם עמו יעקב חלק נחלתו, וירושת אמת מדויקת, עד כדי כך שהיא נמשכת ומיושה מדקדק את הדברים. יש ציורים קדושים, דברים של אמת מעשית, תפיסה יותר פרטית. כלומר, מהכלל אל ההופעה של הפרטים, של כל הפרטים כולם, של כל אחד ואחד מישראל, מופיעה אמת ברורה שהיא לא משתנית במעבר שלה הופעה הכללית המופיעה על כללות האומה, כשמגיעה אל פרטי האנשים, האישים של כל אחד ואחד מישראל, ההופעה המקורית, העליונה, האלוקית, נשארה בדיוק, נשארת בדיוקה, באמיתתה, בכוחה הגדול, עד כדי כך שנותנת כוח בכל אחד ואחד מישראל, להוסיף עוד אור, להוסיף עוד קדושה, מצידו, ויכולת לקדש את היום. על כן, שורש הקידוש הפועלי ביותר, הפרטי, הפועל מצידנו על היום, הוא נובע ביציאת מצרים, מהתגלות האמת המעשית שאינה יכולה להשתנות בבהירותה הכללית, גם כן אצל כל יחיד ויחיד. זה כוח החירות היציאה מבית עבדים. הייתי שם פה נקודה, אני לא יודע למה זה פסיק. כלומר, הקידוש הפועלי, זאת אומרת, אמירת הקידוש הפרטי, כל אחד ואחד מקדש, שפועל מצידנו על היום, זה נובע מיציאת מצרים. יציאת מצרים יצאנו לחירות. החירות הזאת היא לא רק חירות של האומה שנשתחררה ממצרים, מבית עבדים, אלא שחרור של כל יחיד ויחיד. גם שיעבוד אל הכלל זה שיעבוד. ועם ישראל השתחרר שחרור גמור. לא רק הכלל כולו השתחרר מבית עבדים, אלא כל יחיד ויחיד נעשה משוחרר ועצמי. וממילא בעל כוח מיוחד, עם יחידות מיוחד, יחידיות מיוחדת, וכוח להיות פועל בצד הפרטי שלו גם, איזה עוד אפשרות של לקדש, להוסיף קדושה, קדושה של היום. זה לא נמצא אצל שאר העמים, זה מה שמוסיף הרב. שכל הפרטים שבחולומה ולשון אי אפשר להם שיהיו נכללים במוסר הרוחני של עמם, אלא אם יהיו עבדי הכלל. הם לא יכולים להתחבא, להמשיך את המוסר הכללי של האומה, אלא הם משתעבדים. כלומר, רק מושפעים ונפעלים ממנו. זה עבדים, שרק מושפעים ונפעלים, לא פועלים. אבל אי אפשר כלל להם להיות מצד פרטיותם, לשאוב ציורי אמת, הרואים להם עומדים, להיות עומדים וקיימים ופועלים ממקור הכללי שלהם, באורח של חירות של אמת מוחלטת, זה אי אפשר להם משאר עמים. מה שאין כן, ישראל זרע אמת, אך עמי אמה, בנים לא ישקרו ויהי להם למושיע. רק ריבונו של, רק עם ישראל, יש להם את הסגולה הזאת, את כוח החירות הזאת, וזה בעצם עניינה של החירות שיצאנו ממצרים. יצאנו ממצרים, מבית עבדים, לחירות עולם. חירות עולם, פירושו של דבר, לא רק הכלל, אלא גם הפרטים. ואנחנו ממשיכים את הגודל הזה של יציאת מצרים, והחירות הזאת אל כל הפרטים וכל המעלות שעם ישראל ספג ביציאת מצרים, בפגישה עם ריבונו של עולם, שקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, נתן לנו כוח להיות כל אחד ואחד, כוח מוסיף בפרטיות שלו אל כל התוספת שיש לה, של הפעולה של הכלל כולו. זה עניינה, העניין הקדש. וזה לכן אנחנו בקידוש תמיד מזכירים את יציאת מצרים. כל קידוש, גם של שבת, גם של ודאי של פסח, מזכירים אשר בחר בנו מכל עם, מרומם מכל לשון, ומזכירים זכר ליציאת מצרים. חז"ל אומרים שכל קידוש שלא נאמר בו זכר ליציאת מצרים, לא יצאו ידי חובה. אז הרב כאן מעמיק את הדבר הזה. זה לא סתם שעניינו של הקידוש להזכיר את יציאת מצרים. ההזכרת יציאת מצרים נותנת לנו כוח לעשות את הקידוש. כי אחרת מי אנחנו? מי היחיד שיאמר קידוש ויקדש את היום ויוסיף עוד קדושה לקדושת היום? ריבונו שלם מקדש את השבת. ריבונו שלם, הוא יוצר קדושה במציאות. האם היחיד יכול גם כן להוסיף איזה כוח של קדושה? כן. זה מתוך הבחירה האלוקית שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים. ביציאת מצרים שהוציא אותנו לחירות ושחרר אותנו מכל שיעבוד, עד כדי כך שכל פרט ופרט הוא גם כן בן חורין לעצמו, ומתוך כך יכול הוא לקדש את היום. קדושת הזמנים היא קדושה שריבונו שלם נתן לנו, לישראל, להיות שותפים בקידוש הזמנים. כמובן שריבונו שלם מקדש, הוא מקדש ישראל והזמנים, אבל הוא שיתף אותנו בקדושה, שעם ישראל הוא קובע חודשים, ועל פי זה נקבעים סדרי הזמנים, וזה דאורייתא, זה אבסולוטי, זה מוחלט, וכל החיובים אחר כך של תוצאות מקידוש הזמנים הם חיובים דאורייתא, ונפקמינה כמעט כל דיני התורה, שקשורים כמובן בזמנים, וישראל שותפים בזה, מקדש, הקדוש ברוך הוא קידש אותנו ושחרר אותנו ועשה אותנו בני חורים ונתן לנו כוח להיות מקדשים את הזמנים. ולקדש את הזמנים זה כוח של קידוש החודש וקידוש היום שבא ערב החג. היום מתקדש בקדושת חג ואנחנו מוסיפים עוד קדושה לקדושת החג. זה קדש. נעבור להבא. לא סיימנו, אבל זה אתם תעשו בעצמכם. הורחץ. הורחץ כרפס. זה ביחד, הרב מבאר את זה. והרב כאן נותן ביור ארוך, עמוק מאוד, חשוב מאוד. הפעולה שאנחנו הולכים לעשות אחרי הקידוש, אנחנו רוחצים ידיים ואוכלים כרפס, מכיוון שהכרפס הוא טבול במלח, מחומץ, מטבילים אותו, אז הוא כל דבר, כל פרי שטבול במשקה, צריך נטילה לפניו. אנחנו נוטלים, זה חומרה במידה מסוימת, לא מברכים על זה, על נטילת ידיים. ואוכלים איזה ירק שעניינו בעצם לעורר את התיאבון. וכאן מתעוררת השאלה, זה בשמה לעורר תיאבון. אדם צריך לאכול, משהו חייב לאכול. משהו לא חייב לאכול, לא צריך לאכול. לא צריך לעורר תיאבון שאדם יאכל יותר בתיאבון, שכל עניינו של, כל עניין של אכילה, בתיאבון היא לכאורה אכילה גשמית. ומה הסיבה ליצור גירוי שהגוף יתגרה וירצה לאכול? צריך להסביר את זה. לעשות מין סדר כזה, בליל הסדר, לעשות גירויים שמעוררים את האדם לרצות לאכול. והרב מסביר לנו, אני רוצה בהתחלה לעמוד באופן כללי, שיש באמת אכילה שהיא הכרח, שאדם חייב לאכול. אכילה שהוא רעב, והוא צריך לשמור על קיומו, והוא אוכל. ויש אכילות אחרות שמאכילות של תענוג. כשאדם נמצא במדרגה ההתחלתית, שעוד לא התעלה בכוחותיו הרוחניים, ונהיה במדרגה גבוהה כל כך שכל מעשיו יכולים להיות לשם שמיים, ושהכל אצלו מכוון לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא, שכשאדם יגיע כן למדרגה כזאת, אז גם אכילתו נהיית אכילה של קודש, וגם מותר לו אפילו להרחיב את אכילתו, כי הכל לשם, לשם קדושה, ולאכול אפילו אכילה של תענוג על הסובה. זה בעצם האכילה של, של פסח. קורבן פסח אוכלים אותו אחרי שאדם כבר שבע, ולא רעב, והאכילה היא בעצם לא דרושה מבחינת הצורך של האכילה, אלא אכילה של תענוג. ועושים את זה באופן מיוחד, צולים את הצליב, עושים איזה אוכל מיוחד, אכילה של תענוג. זה עניינו של קורבן פסח. המורה על ההתעלות של מדרגה עליונה, שאדם כבר יכול להוסיף על אכילתו, כי התוספת הזאת שאדם מוסיף אכילה של תענוג, היא גם כן נותנת הרחבת הדעת. כשאדם נהנה, מתענג, אז הכוחות הרוחניים שלו גם כן נהיים ככה יותר בהרחבה, שמחה, ואז זה מוסיף לרוחניותו גם כן, לא רק לגשמיותו. כמובן, אם יש לו כוחות רוחניים, והמגמה הרוחנית שלו היא איתנה וחזקה וגדולה, אז כשהוא גם נהנה ואוכל אכילה של תענוג, אז האכילה הזאת היא מוסיפה עוד גודל רוחני. אבל כל עוד שאדם לא מגיע למדרגה הזאת, אסור לו לאכול אכילה של תענוג, הוא צריך לאכול רק אכילה של הכרח, מה שמוכרחים לאכול. על זה הרב מדבר שיש מצבים שונים של האדם, וכל מצב צריך להיות לפי עניינו. אז אם נראה את הדברים עכשיו בפנים. הורחץ. המזון המשיב לאדם את אבידת חלקי חומרו, והם בונים מחדש את גבוה נהרס, על ידי כוח החיים עצמם, ועל ידי עבודת החיים ומכשיריהם. כלומר, התפקיד של המזון, ראשית כל הוא רוצה לעמוד על התפקיד של המזון ביחס למשקה. המזון משיב לאדם את אבידת חלקי חומרו, בונה, מקיים את האדם. אמנם המשקה לא יועיל בייחוד להמציא לאדם חלקים חדשים, תמורת החסר לו, אבל הוא האמצעי המיוחד להעברת החלקים אל מקומותיהם. כלומר, יש במשקה תפקיד של אמצעי, כאילו מפזר את המזון בכל המקום בגוף של המקום המתאים לו. אם כן, המזון יתייצב לפנינו בתורת מטרה עצמה, והמשקה בתור אמצעי לו. זה עוד נקודה שהרב מדבר עליה כאן. והנה, אדם צריך לעולם לקדש ולטהר את מטרתו ואת אמצעיו. כלומר, שעל ידם יקנה אותם. שגם הם היו קדושים וטהורים. כי אני השם אוהב משפט, שונא גזל בעוולה. סליחה, בעולה. שונא גזל בעולה. אם אדם הולך להביא קורבן עולה, גזל עולה, גזל קורבן ו... מביא אותו קורבן. השם שונא כזה, קורבן כזה. אל תביא לי קורבנות של איסור, קורבנות של גזל. זאת אומרת, אמצעים. אם אחד יפרוץ לבנק, יגנוב הרבה כסף כדי להחזיק את הישיבה. זה לשם שמיים. שונא גזל. זה לא הסדר. גם שקיום התורה והישיבות זה דבר מאוד מאוד חשוב, וזה ממש... סוד קיומם של ישראל, אבל גם האמצעים צריכים להיות טהורים ולא אסורים. ובוצע ברך נייץ השם. מי שגוזל ואחר כך מברך על משהו גזל, אז זה ניוץ, זה לא ברכה. והנה, יש המטרה עצמה עלולה להשגות את האדם מדרך הישר והטוב. אם כן, יש מטרה ויש אמצעים. לפעמים המטרה היא לא טובה, היא לא נכונה. בעיקר בעת התייצב לפניו בערך ההכרחי, עד אשר אם גם יראה אותה בניבולה ולא תסכים עם הכוח הפנימי, רוח השם אשר עלה ודעת ויראת השם אשר בקרבו, מכל מקום יסכים לאחוז ביען, כי ההכרח יקוף על הפוקפו, הכרח של תאווה עצומה, או קינה קשה כשאול וכיוצא בהם. כלומר, לפעמים אדם, כאילו, האופי שלו הוא נוטה לאיזו תאווה עצומה, ויש לו שאיפה להשיג את המטרות שלו, את המטרות המגושמות שלו, את המטרות השליליות שלו, מתוך קנאה, מתוך תאווה, וזה הוא שם לו למטרה, זה מטרה שלילית כמובן. אבל כאשר אין שם סיבות המכריחות את האדם בכללו, או את האומה, או גם את היחיד, אז לחזות נכחה ולהתאמץ להתקרב לעולם אל המטרה יותר מתאמת אל האמת והצדק, עד אשר ילך טובו ואמיתו. כלומר, לפעמים אין אדם, המטרה שלו היא לא מטרה שלילית, המטרה חיובית. אמנם האמצעים במה לבוא אל המטרה, כוח אחר חיצוני, כשחסרים כאן מילים, רק מכוח עצם כוחה הנשגב, טוב העצור בה יוכל האדם ליפול מערכו הנכבד, אשר אם יחל להתייצב על דרך לא טוב, יתעוררו, בכל אופן הכיוון של הדברים, שלפעמים המטרה היא מטרה חיובית, ונכונה וצודקת, אבל האמצעים הם שלילים, הם לא נכונים. והם אחר כך יכולים למשוך את האדם, גם להזיז אותו ממטרתו החיובית. אבל אם אדם שומר על שניהם, כן, אז אומר הרב, אם המטרה טובה והאמצעים נשמרים, ממילא התוצאה נמשכת מחיים כאלה, קפצתי קצת, ברכם המעשי הוא לאהוב באמת את כל עינוגי החיים הטובים הטהורים, המעונגים והמלאים צדק ומישרים, שאינם יוצאים מכל גבול היותר נאה ויותר מפואר, כי אם הם חיים ומחיים, שמחים ומשמחים, ומקבלים טוב ונותנים טוב, חיים כאלה עינוגם הוא עבודת קודש. כלומר, אם אדם מגיע למצב כזה של שלימות, כמו שאמרנו מקודם, השאיפות הן עדינות וקדושות, והדרך המביאה אל השאיפות הן דרך נכונה וכו', אז יש מקום להרחיב את החיים, אפילו לענג את החיים, כי עינוגי החיים במקרה כזה, במצב כזה של שלימות של האדם, הם מוסיפים, ומוסיפים לאדם עוד כוחות חיים, מסמכים אותם, מקבלים טוב, נותנים טוב, חיים כאלה עינוגם הוא עבודת קודש. זהו ערך עונג שבת. אז תתענג על השם. כלומר, להתענג בשבת יש מצווה. וזה עונג שמרומם את האדם ומביא אותו לדרגות קדושה יותר גבוהות. אז תתענג על השם. כלומר, יש עניין, פסוק, להתענג על השם. בחיים כאלה אין המילוי של רעבון בא מצד ההכרח לחוד. כי אם גם העונג, וביותר העונג הנמזג בכל תנועה נאותה, בכל רגש חי ובריא, בין מודבע, בין מורגש, בין מושכל, הכל הוא קודש קודשים. כלומר, כשאדם נמצא במצב האידיאלי הזה, של שאיפות גדולות, טובות, טהורות, זקות, אז מותר לו להתענג, וראוי שהוא יתענג. הכל קודש קודשים וחדוות השם מעוזו. לציין חיים כאלה, שהחירות של קדושת זמן חירותנו מתווה לנו את דרכם דרך הקודש, תשמש יפה אכילת הטיבול של הירקה לפני הסעודה. כלומר, להראות שיש כיוון כזה של חיים של שלמות, זה התפקיד של הירק לעורר את התיאבון. כי כשאדם נמצא במצב היותר עליון, טוב שיהיה לו תיאבון, שיעורר את התיאבון, כי האכילה היא תהיה אכילה של קודש. אבל במצב צמצום החיים, אבל כשאדם לא נמצא במדרגה כזאת, שיש לו עוד מאבקים עם כל נטיות חומריות ותאוות נמוכות, אז במצב צמצום החיים, הלא בר בי רב דלא נפיש עלי ריפתא, לא לאכול ירקה משום דגריר. אומרת הגמרא, מי שאין לו מספיק אוכל לאכול, אז שהוא לא יאכל דברים שמעוררים את התיאבון, כי אין לו מה לאכול. אז ייזהר מלאכול דברים שיורו אצלו רעב, ובסופו של דבר אין לו מספיק פת לאכול. וכן, בעניותי לא אכל ירקה משום דגריר. אומר, מה מספרת? בעניותי, כשלא היה לי ירק לאכול, כשלא היה לי אוכל לאכול, לא אכלתי ירק מפני שהוא גריר. אחר כך שהוא נהיה עשיר, אז הוא לא יאכל ירק, כי היה לו בשר, אז למה לאכול ירק? הנה הירקה מוסיף גירוי ומגדל את הרעבון. ואימו את רגש העונג המוחשי שבאכילה. כלומר, אם יש גירוי, אז נהנים מאכילה. שאין הדבר ראוי בחיים של מצב הפרישות והטהרה. לפני שאדם הגיע למצב השלימות, זה לא ראוי. אמנם זהו רק דרך, באמצע הדרך. אבל מגמתנו אלוהי לראש פסגת ההשלמה, להוד השלום האלוקי המקביל לשבת ומשפילי לראות, לאותו המצב האיתן ששום כוח טוב גם קטן שבקטנים לא יצר את משנהו, ומכל שכן את הקודם לו בערך ובמעלה, כי אם יעמוד על ימינו לסעדו ולחזקו, פרזות יושב ירושלים. כלומר, אין לחץ מכוח אחד על כוח אחר, הכל באופן חופשי, נחלה בלי מצרים, כדי מסיים קרב, יתענג על השם, ויתן לך משאלות לבך. כי עצם המשאל ירוחב, ייתן לך משאלות, זה לא הפשט שמה שאתה שואל, הקדוש ברוך הוא ייתן לך. הוא ירחיב את השאלות שלך, את הבקשות שלך. לפעמים אדם לא מעיז אפילו לשאול ולרצות הרבה. והקדוש ברוך הוא ייתן לך משאלות, ייתן לך שאלות שאתה תשאל, תבקש, תרצה הרבה. אז במצב היותר שלם, היותר איתן, שאין מאבק בין כוחות הנמוכים באדם, ויש הרמוניה, וכל כל הכוחות, כל הרצונות, כל הנטיות, הכל נוטה לטוב. אז צריכים להשתמש בכל הכוחות האלה. כל כוח הוא משלים ומוסיף לעבודת השם. וגם בזאת, ודווקא במעלה נעלה כזאת, אין צער המקום ואין התנגשות לכל מפעל שהוא מצד עצמו. על כן, רק אז, בלי שימורים, המשורמר הוא בא מן המזיקין, הבאים מכוח כל הפרעת המשקלות בנטייתם, כאן הרב מסביר, בליל השימורים שמשומר מן המזיקים, מהם המזיקים? המזיקים הם בעצם יוצרים את חוסר האיזון בנטיות של האדם. ובליל השימורים יש הרמוניה, יש מדרגה של שלימות שאנחנו שמורים מן המזיקים. אין חיכוך, אין מתחים בתוך, בין הכוחות ובין הרצונות של האדם. כל הרצונות, כל הנטיות, כל ההרגשות, הם כולם משלימים אחד את השני, מאוחדים ביחד עם, אל המטרה העליונה, אל המטרה של כבוד השם, של קידוש השם, של אהבת השם. והמזיקים המתפרנסים רק מן המותר, מהשיריים של היעדר שיווי הערך של בני אדם, שיש של הגזמות לצדדים הלא טובים, להשפיל הגבוה והשפלה להגביה, שגורמים בזה להסרת המצנפת והרמת ההתרה. אז בלילה הזה ששמעו מכל זה, רק בהתקדש חג קדוש זה, הננו מוכשרים לציין חירותנו בתפיסת חיפוש אכילה של מי דגריר. כלומר, אנחנו מצאים עכשיו בליל השמור, אם אנחנו קופצים למדרגה עליונה, למדרגה של קדושה עליונה, ועל כן אנחנו חיים, נוהגים בהנהגה כזאת, שכביכול הנהגה של שלמות. ולכן אנחנו עושים את האכילה הזאת של הקרפס, של הירק, שמעורר את התיאבון. רק בהתקדש חג קדוש היינו מוכשרים לציין חירותינו בתפיסת חיפוש אכילה של מי דגריר, שמרבה את העונג הבלתי מתואר כלל במטבע של הכרח. כלומר, לא הכרחי לעורר את התיאבון, אבל אנחנו מרבים את העונג, כי אם במטבע של מטרה בלתי משועבדת, שאיך שהיא ערכה היא מוצאת את מקומה ומצרפת אל הכלל הגדול לשכללו ולעלותו בכל חדווה וצהלה. ובזה דווקא, בזה התקשרו המטרה והאמצעים באגד אחד. כלומר, באופן כזה שאנחנו נמצאים במצב השלם, אז המטרה והאמצעים מחוברים, כי הכל משרת את הקודש. אמרנו שהמשקה הוא האמצעי, האוכל הוא המטרה, כי להחזיק את האדם. אז האוכל והמשקה בטיבול, אנחנו מחברים כאן אכילה ומשקה, מטבילים, אוכל במשקה. אז אפשר לראות את הרעיון, אנחנו מחברים כאן את המטרה עם האמצעים, כאילו מסמלים חיבור של מטרה עם אמצעים, שבנשיאת ידיים קודש להשם, מתוך כמובן התקדשות מקודם של רחיצת ידיים, שנשיאת ידיים קודש להשם, יהיו לרצון ויפארו את השולחן אשר לפני השם. אנחנו עכשיו מעלים את כל הכוחות, וגם הכוחות האמצעיים שלפעמים הם נמשכים לעשות את הדברים שלא בשלימות, הפעם הם מתרוממים כולם ומתאחדים יחד עם המטרה. ממשיך הרב, אמנם המידה העליונה שתביא לידי זה הכישרון הגדול לעתיד לצאת לפועלו בחולודו ותוקפו בעם השם, לא היה אפשר כלל שתהיה נקנית כי אם על ידי הזיכוך שקדם. אבל כדי להגיע אל הגובה הזה צריך הרבה זיכוך. והגובה הזה שאנחנו כאילו נפגשים בו בליל הסדר, זה גובה של שעת יציאת מצרים. שקדמה ליציאת מצרים קור ברזל של עבדות ומרירות החיים, בחומר, בלבנים ובכל עבודה קשה, בכל עבודה בשדה, בעבודת פרח. ההשפלה דיקאה אומנם את הרוח, עד כדי התמיעה יותר שפלה, רק בחלק היותר תחתון שבחיים, רק בהרגשת ענת הקיבה, הרעיבה, את הדגה, הקישואים, את האבטיחים, את החציר, את הפסלים, את השומים. כלומר, הגענו למצב כזה בזמן העבדות, לפשיפלות כזאת, שמה שהעסיק אותנו זה האכילה. אכילה, דגה, קישואים, אבטיחים, זה מה שזוכרים, מה שהיה ביציאת מצרים, שהיה כל כך נהנו מהאוכל, וזה חסר עכשיו, כאילו. אז זאת אומרת, באותה, זאת הייתה המדרגה. נפילה אל הצד היותר נמוך, היותר חומרי. עכשיו הרב אומר, זאת אומרת, כאילו, כביכול במצרים, ירדנו למדרגה כל כך שפילה, שמרכז ההתעניינות היה בעצם איך אוכלים טוב, איך מתגנים את הבצל ואת השומים ואת הבטיחים ואת הקישויים וכל ההנאות הגשמיות, מתוך הירידה של עבדות מצרים, שירדנו לשפל המדרגה ופיתחנו כושר גדול של של של, של ריכוז בהתעניינות באכילה. בשביל מה זה טוב? זה טוב. אבל כל זה היה יצא מרחוק להטביע את החותם, שאין לנו כל דבר פחות שבחיים שלא יוכל להתעלות, ושלא יהיה נחמד בילויו, בהשתמשו במקומו ובזמנו. כלומר, גם זה, הלימוד הזה שלמדנו איך לעשות בישולים כאלה, וצליות וכל מיני, זה, יש לזה תפקיד. כשהעולם נמצא במצב השלימות, צריך לעשות את האוכל הכי טעים והכי מושך, כי הוא, הוא מוסיף גם כן. כי כל מה שיש בעולם, תפקידו לשרת את הקודש. תפקידו לשרת את עבודת השם. הקדוש ברוך הוא עשה, טבע את כל הדברים האלה בעולם. את כל הטעמים, את כל התענוגות, את כל מה שיש בעולם. גם הצד הכי נמוך, הכי חומרי. הכל בעצם זה ריבונו של עולם. אז אפשר את הכל לעלות. אז הייתה כאן ניצה מרחוק להטביע את החותם, שאין לנו דבר פחות שבחיים שלא יוכל להתעלות, ושלא יהיה נחמד בילויו אם משתמשים בו נכון. אותו כור הזהב הסיר את השיגים והכין הכנה אדירה שיהיה הזיקוק טוב לזכות לארץ חמדה אשר לא תחסר כל בה. כלומר, לראות מכל דבר מה אפשר ללמוד. זה הרב כל הזמן מכוון אותנו בכיוון הזה. מכל מצב שהיינו, כל תאווה שהתפתחה, לראות מה התפקיד שלה, מה, בשביל מה היא הייתה, למה צריך היה אותה. זה בשביל להיות מוכנים לארץ, ארץ ישראל אשר לא תחסר כל בה, לאמת לך שאין ארץ ישראל חסרה כלום, כלומר יש בה הכל, לתת להם ארצות גויים ועמה לאומי מרשו, בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו. והרב מפסיף, וכל כך הרבה הרושם המתרחב להתגדל ביחס הארץ הטובה והרחבה, עד אשר בית קניין והכיבוש ירוחב המושג בכל טוב, עד התחתית היותר, הטוב היותר קלוש ויותר מעונן ומאורפל קטלי דחזירי. כלומר, הדין הוא שבזמן כיבוש ארץ ישראל מותר לאכול גם מאכלות אסורות. מה הסבר לזה? אז יש הסבר הפשוט, לכאורה, שבזמן מלחמה אי אפשר לאסור את כל הדברים האלה. לפעמים יש מצבים כאלה שאדם אין לו אוכל, רק יכול מה שיש לו מה שהוא תופס אוכל של הגויים, והאוכל הזה הוא אסור, אבל בזמן מלחמה יש להתיר את זה. הרב אומר לא. יש לזה גם תוכן פנימי. כל מה שיש בעולם, יש לו תפקיד. וכשמתעלה העולם ממדרגה מאוד מאוד גדולה, אז הוא יכול גם לרומם את הדברים האסורים. שמכורה הם אסורים, הם אסורים, למה? מפני שמשפיעים השפעה שלילית על האדם. כל ההנהגות האלה של אכילה, נטילת ידיים מקודם, התקדשות באכילה, זה כדי שאדם שיוכל, יוכל במטרה טהורה, ולא יחד עם האוכל שיוכל, יכניס בתוכו איזה דברים שמלווים את המאכל או את האוכל, דברים שליליים. המקובלים מדברים על זה בהרחבה, שלפעמים, וגם בעצם זה נמצא בדברי חז"ל, שיש מקומות, מים, שאם אדם שותה ממעיינות כאלה, אז הם עושים אותו מאוד טהור. ויש מעיינות כאלה שהם גורמים לאדם תאוות, תאוות עריות. למשל, מעיין השיטים, הוא היה מעיין שמי ששותה ממנו, מתגברים בתאוות רעות, תאוות עריות. אז מה עושים? אז תקנת הברכות, זה התקנה. שכשאדם יברך לפני האוכל, הוא כאילו מסלק מהאוכל את הצדדים שיכולים להזיק לו. ואם אדם מברך בכוונה, אז הוא באמת ניצל. והמקובלים מסבירים, שפעמים אנחנו רואים אנשים שפתאום תוקפים אותם מתאבות וסוטים מהדרך לפעמים, לא מבינים למה, זה מאכלות מסוימים שהם אכלו. אבל אם אדם אוכל מזהירות ובכוונת הברכה, אז הוא מסלק. ואם אדם במדרגה עוד יותר גבוהה, בגדר של כניסה לארץ ישראל, וכיבוש ארץ ישראל, שזה מדרגה מאוד מאוד גבוהה, הוא מסלק את הקלקולים גם מהדברים האסורים. גם הם לא מזיקים. כלומר, זה כך הרב מסביר כאן. כשנכנסים אל הארץ הטובה, בזמן הקניין, בזמן הכיבוש, שזה שיא המפגש עם ארץ ישראל, אז באותה שעה אנחנו כל כך במדרגה עליונה שאפשר לרומם את הכל. אפילו את הדברים שנמצאים בכי תחתית, במקום המעונן ומאופה, קטלי דחזירה. זאת אומרת, מלמד לנו הרב שמכל דבר אפשר לעבוד את השם. זה עניין של הקרפס. של הרחץ, ואכילת הקרפס. שאכילת הקרפס באה לעורר את התיאבון. ולעורר את התיאבון זה דבר כל כך, לא כל כך מקובל אצל הצדיקים והחסידים והיראים, שלא צריכים לעורר את התיאבון. אבל כן, תלוי איזה מדרגה נמצאים. אם נמצאים במדרגה גדולה, מדרגה של תארה גדולה, של קדושה עליונה, אז יש מקום לעורר את התיאבון והאכילה, היא מרחיבה את הדעת, אדם אוכל בשמחה, אוכל בתוך חפץ, אז זה מרחיב את הכוחות הרוחניים שלו ועבודת השם שלו. עצם זה, זה בעצמו עבודת השם שלו. זה מרחיב את הגודל הזה של הנפש שמתרחבת ואור השם מאיר בקרבה ברוחב יותר גדול. זה מתאים לליל הסדר. שאנחנו נמצאים אז במדרגה המיוחדת, מדרגה מיוחדת של קדושה. ואומר לנו הרב, שבעצם גם כשנתבונן, אז מה שקרה לנו במצרים, שירדנו לתחתית המדרגה, ועם הנטיות המגושמות, והתאוות הגופניות היותר נמוכות של תאוות האכילה, וזכרנו את הדגה, הקישויים וכו' וכו', זה גם כן, אפשר ללמוד מזה משהו. למדנו איך להכין אוכל, לראות באוכל, למצוא באוכל את טעם ותענוג וכו', אולי מחוסר ברירה זה היה אז. אבל זה ירדנו, הם הורידו אותנו, ולא היה לנו דברים אחרים. השיעבוד של מצרים גרם את כל זה. אבל, בדיעבד לכתחילה, בדיעבד למדנו מזה איך באמת גם באוכל אפשר למצוא משהו, ואחר כך אם משתמשים בו בצורה יותר שלמה, אז יוצא שכל כוחות החיים, וכל הרצונות, וכל התענוגות שיש בחיים, הם יכולים להיות משרתים את חלק מעבודת השם. טוב, עד כאן. מחר נמשיך ליחץ.